אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. בתוכנית הקודמת הגיעה פרשת החיזורים של אשת פוטיפר אחר יוסף לסיעה. יוסף סירב להתמסר לחיזוריה ושמר אמונים לפוטיפר אדונו ולאלוהיו. התסכול של אשת פוטיפר גבר ככל שהתמיד יוסף בסירובו, וכל האמצעים שהפעילה כדי לפתות אותו לא נשאו פרי. התסכול רק הגביר את תאוותה. יום אחד היא פנתה ליוסף, אחזה בו וצוותה עליו, שכבה אימי. יוסף ניסה להשתחרר מאחיזתה, אולם היא, כחיה מיוחמת, אחזה בו בכל כוחה. יוסף הצליח בסופו של דבר להשתחרר ממנה, אבל במנוסתו המבוהלת נשאר בגדו בידה. מרוב זעם ותסכול, החליטה אשת פוטיפר לנקום ביוסף. היא קראה לאנשי ביתה, וכשהיא מציגה את הבגד שנשאר בידה, טענה בפניהם שהוא ניסה לאנוס אותה, והראיה הוא הבגד שנשאר בידה, לאחר שיוסף נס בבהלה לשם הקריאות העזרה שלה. בראשית פרק למתת, פסוק 16. ותנח בגדו אצלה, עד בו אדוניו אל ביתו, ותדבר אליו כדברים האלה לאמור. בא אליי העבד העברי, אשר הבאת לנו לצחק בי. והיא כהרימי קולי ואקרא, ויעזוב בגדו אצלי, וינס החוצה. אשת פוטיפר שמרה על הרעיה המרשיעה כביכול, וכששב בעלה הביתה מן העבודה, שבה ושיחקה בפניו את תפקיד האישה הנאנסת. כאן הוסיפה לסיפור האונס גם את הרמז שבעלה אשם במצב שנוצר, משום שהוא היה זה שקנה את העבד והביא אותו לביתם. הייתי רוצה בשלב זה לעיין בעין פקוחה יותר בדבריה של אשת פוטיפר, גבירתו של יוסף. אם נשווה את סיפור המעשה כפי שסופר באופן אובייקטיבי בתורה, לסיפור שסיפרה לאנשי ביתה, ולבסוף גם לבעלה, נבחח בכמה הבדלים מעניינים. כבר ראינו בפרשות הקודמות כיצד שינוי קל של מילה צופן בחובו רעיונות גדולים. כל תוספת, כל השמטה, כל שינוי סדר, משמעות גדולה יש בהם. יש תמיד לקרוא את דברי התנ"ך בעיון, משום שאת אשר רוצה הספר ללמדנו, ילמדנו לא רק ברעיון המופשט, אלא בכל תיבה ותיבה, שינוי זמן וסדר המילים. מה שינתה האישה את אשר קרה? כיצד סיפרה את הסיפור לעבדיה וכיצד לבעלה? את מה שהכתוב תיאר ויעזוב את בגדו בידה, שינתה לאצלי. כי ללא השינוי הזה, הייתה האמת כולה מתגלית עם תחילת ההצגה. בידה פירושו שהידיים שלה משכו את הבגד, ואילו אצלי פירושו שהוא הוריד את בגדו אצלה. את מנוסתו מתוך חדרה והילוכו המבוהל מחוץ לחדר, לא שינתה באף אחת מהגרסאות כדי לא לשנות משהו שהיו יכולים לראות אנשים אחרים. היא הדגישה בפני בני הבית שלא שמעו כל קריאה כי היא צעקה. וגם לבעלה היא אמרה שהרימה קולה בקריאה. אולם את תככיה ומזימותיה אפשר לגלות בבירור באופן שבו תיארה את יוסף. בדברה עם העבדים לא השתמשה במילה עבד, אלא אמרה, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. כוונתה הייתה לזכות בהדתם של העבדים, שתהיה דעת הקהל לצידה. זכר המילה עבד עשויה הייתה לעורר בליבם אהדה אל אחד מהם הנאשם כאן במעשה פשע. ומי יודע אם אינו חף ממנו? האם לא מתעללים האדונים לעתים בעבדים ומעלילים עליהם עלילות? זכר המילה עבד רק תגביר בליבם רגש של סולידריות מעמדית. לכן לא העבד העברי בא אליי, כי אם האיש העברי. אין הוא אחד משלכם חלילה, אלא הזר העברי. תהום פעורה בינו לבינם, לא אך למעמד ולגורל, המאוחד איתכם נגד האויב המשותף, הנוגס, האדון המצרי המעביד, אלא אויב הוא לכם, המצרים, בן הגזע האחר. היא לא טענה שרק אליה בא האיש העברי, כי אם ראו, הביא לנו איש עברי לצחק בנו. האם בי לבדי פגע הזר העברי? הלא אותנו, את כולנו, בני האומה המצרית האצילה, בזה העברי במעשהו. בנו פגע ולא בי. הביא לנו איש עברי לצחק בנו. האם קיים בכלל בבית העבדים המושג אנחנו? משהו שיכלול את האדון והעבד במסגרת אחת? לא במצבם החוקי ולא בתנאי חייהם, ואפילו לא ביחס לאוויר שהם נושמים, כי היא שנמצאת במרומי הסולם החברתי נושמת אוויר הרים צח, והם במעמדם הנבזה והמאוס חיים כתולעים רוכשי אפר. ופתאום זה מחנה אחד ואנחנו מותקפים. ממתי נוצר הייחוד הזה? רק הרגע ולצורך הרגע, מפני שהרגע זקוקה הגברת לאהדת רוכשי האפר האלה. ואת אהדתם היא קונה בזיל הזול, תמורת הכבוד העצום להיכלל יחד איתה באותו אנחנו שקם לרגע. אין בנו הבדל מעמד, האויב המשותף הוא העברי, ומחר עם חלוף הסכנה, שוב לא יהיה עוד זכר לנו ובנו, ושוב תעמוד מולם כבד עולם אחר, מחנה עוין, מנצל, מדכא ומשעבד. אין זה מעשה אחד פעמי המסופר לנו כאן בתורה, אלא תופעה חוזרת ונשנית. גם אבותינו ידעו את התרמית הזאת, והנביא צבח נגדם. בעת המצור על ירושלים, קרתו צדקיהו והעם ברית לשחרר את העבדים העבריים. אולם אחר כך כבשו אותם שוב לעבדים, ועל הפרת הברית קורא הנביא ירמיה בפרק למדלת ופסוק 17, לכן כה אמר אדוני, אתם לא שמעתם אליי לקרוא דרור איש לאחי ואיש לרעהו. הנני קורא לכם דרור נאום אדוני, אל החרב ואל הדבר ואל הרעב, ונתתי אתכם לזוועה לכל ממלכות הארץ. ויהי כשמוע אדוניו את דברי אשתו, אשר דיברה אליו לאמור, כדברים האלה עשה לי עבדך, וייחר אפו. על פני השטח נראה כי האמין פוטיפר לסיפור האונס של אשתו. אבל מתוך ההיכרות שלו את יוסף, העבד הנאמן מצד אחד, ואת אשתו הבוגדנית מצד שני, יכול היה להבין שסיפורה של אשתו מצוץ מן האצבע. על מה בדיוק חראה פה? על יוסף או על אשתו? או על שניהם יחד? לא נדע בדיוק, אולם מסתבר שלא האמין לדבריה של אשתו, שאם לא כן, היה זה מן הראוי שיוציאו להורג על מעשה שכזה. גם היחס המיוחד שלא זכה יוסף לימים מידי שר בית הסוהר, לא היה יכול להתממש ללא ידיעת פוטיפר והסכמתו, כיוון שהיה ממונה גם על שר בית הסוהר. כזכור, היה פוטיפר שר הטבחים, השר שממונה על ההוצאות להורג, המשפטים החשובים ושירות בית הסוהר. פוטיפר החליט לאסור את יוסף, להרחיקו מהבית ובכך לשכוח מן העניין. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, והיא שם בבית הסוהר. הנה עוד נפילה בחייו הקצרים של יוסף. בבית אביו הוא היה הבן האהוב שזכה לכבוד והסתובב גאה עם כותונת הפסים שקיבל מאביו. אחיו הסירו ממנו את הכותונת היפה, השליחו אותו לבור העמוק ומכרו אותו כעבד לשיירת ישמעאלים. הוא היה בסך הכל בן 17 כשנמכר לעבדות, וברור שהדבר טבע את חותמו בנפשו העדינה. והנה הוא מוצא את עצמו כעבד בביתו של שר הטבחים המצרי, וכאן הוא יכול להפגין את חוכמתו וכישוריו, ומתבלט כמנהל משק בית חרוץ ואמין, המוצא חן בעיני אדונו, שמעלה אותו לדרגה הבחירה בין כל משרתיו. איזו הצלחה מטאורית לצעיר בן 18. אבל מההצלחה, הכישרון והיופי של יוסף, רצה להנות לא אחרת מאשר אשת אדונו. יוסף נקלע להתלבטות לא קלה בין שמירת הנאמנות לאדונו ולאלוהיו לבין קידום האינטרסים האישיים שלו, בין שמירה על העקרונות שמנחים את חייו לבין השלמה עם תועבות המצרים והתמאות בתוכם. ירושתו האברהמית ועתידו כבן יעקב עמדו על כף המוזניים. יוסף לא מהסס ובוחר באלוהיו, בידיעה שהסירוף לאשת פוטיפר יכול לסכן את המעמד שרכש בבית אדונו, ואז, כצפוי, באה נפילתו השנייה. ממרומי החברה המצרית יורד יוסף אל עמק הבכה שבבית האסורים. אין ספק שתנאי המאסר שם העמידו את חייו בסכנה של ממש. עבד הוא לעולם עבד מבחינה חוקית, כל זמן שלא שוחרר. ויוסף אינו מנסה למחות על גזר הדין, להסביר את עמדתו ולהעמיד את אדונו על טעותו, משום שאין הוא רשאי להגיד דבר בגנות אשת אדוניו, ואם היה עושה כן, היה פשוט מסכן את חייו. האמונה באלוהים הייתה מקור התקווה היחיד שלו גם הפעם. ויהי אדוני את יוסף, ויית אליו חסד, ויתן חינו בעיני שר בית הסוהר, ויתן שר בית הסוהר ביד יוסף את כל האסירים אשר בבית הסוהר, את כל אשר עושים שם הוא היה עושה. אין שר בית הסוהר רואה את כל מאומה בידו, באשר אדוני איתו ואשר הוא עושה אדוני מצליח. הצרות שבאו על יוסף היו מרפות את ידיו של כל אדם רגיל ומכניסות אותו לדכדוך. אולם יוסף מסתבר ניחן בכוחות הישרדות יוצאים מגדר הרגיל, והוא קם על רגליו וממשיך להיאבק בנסיבות חייו החדשות. הוא נמצא בבית הסוהר המצרי, מקום שאנשים קשוחים ממנו לא יצאו משם חיים, אבל חמלת האלוהים לא שרה ממנו גם במקום החשוך ביותר, והוא מסתגל במהירות למציאות החדשה שנוצרה. חסד האלוהים היה עם יוסף בכל אשר פנה, ולאן שנסיבות החיים הובילו אותו. למרות שאלוהים לא התגלה אליו באופן אישי, כמו שהתגלה לאבותיו, לאברהם, ליצחק וליעקב. הוא נותן את חינו בעיניו של ראש הסוהרים, שמבחין מיד בכישוריו היוצאים מהכלל של יוסף, לתקשר עם אנשים, גם עם הקשים והנדכאים ביותר ביניהם. וכך מוצא את עצמו יוסף מופקד על שאר האסירים, דואג לרווחתם, מדבר איתם ונותן להם להרגיש שיש מישהו בעולם שאיכפת לו מהם ורוצה לעזור להם. ניסיון החיים הקשה של יוסף, שנאלץ להתמודד לבדו בארץ זרה ללא אב ואם, חבר ותומך, הכין אותו לקראת המצב הקשה שאליו נקלע. על פי מקורות שונים, אנו יודעים שהאסירים במצרים הועסקו בעבודות ציבוריות שונות, ויוסף היה כנראה משגיח על העבודות ומתכנן אותם. כל אשר עושים שם, הוא היה עושה, נאמר בפסוק 22. כמו אדונו, שר הטבחים, שר בית הסוהר הפקיד את רוב העבודה בידיו של יוסף, והיה שמח להתפנות לעיסוקיו האחרים. את סיפור הצלחתו של יוסף בבית הסוהר פותח ומסיים הכתוב במילים באשר אדוני איתו ואשר הוא עושה אדוני מצליח. במילים אלה נפתח גם סיפור הצלחתו בבית פוטיפר, ואלו הן המילים שיותר מכל מאפיינות את חייו של יוסף. בספר משלי פרק ט"ז ופסוק 7 נאמר ברצות אדוני דרכי איש גם אויביו ישלים איתו. היה משהו בדמותו של יוסף שמשך אליו את חינם של הקרובים אליו. לרוע המזל, יפי תוארו, משך גם את תשוקותיה הסמויות של אשת פוטיפר. אבל גם תחת הלחץ היומיומי של אשת פוטיפר עליו, לא שינה יוסף את דרכו ויושרו היה ללא דופי. במקרה של יוסף אנו למדים שתהיה זו שגיאה להאמין שיושר מוסרי יביא באופן מיידי לתמורה מלאה. השליח שאול כתב לתימותאוס באיגרת השנייה פרק ג' ופסוק 12, ואומנם כל הרוצים לחיות חיי חסידות במשיח ישוע ירדפו. זהו המתח שנגזר על המאמינים. כשגרירים של ממלכת האלוהים, אנו נושאים אותה, את ממלכת האלוהים, בקרבנו. למרות שהעולם מטבעו עוין את ממלכת האלוהים, כרצון השר אשר לו השלטון בספירת הביניים, והוא הרוח הפועלת אתה בבני המרי, ליבותיהם של אנשים רבים פתוחים למה שיש לממלכת האלוהים לתת להם. כאשר הם רואים משהו מזה בחיי השגרירים של אלוהים, הם רוצים לגעת בזה, לקבל חלק מזה. אבל יש כאלה שחייהם נשלטים לחלוטין בידי כוחות החושך, והם נסוגים ברתיעה מכל גילוי של אור. יוסף חי בידיעה שרצף המאורעות המאוד מיוחד שקרה אותו מאז שעזב את בית אביו בחיפוש אחר אחיו, לא היה ביד המקרה, אלא הוליך אותו בדרך המיוחדת לא בלבד להגשמה של מטרה מסוימת בחייו. המודעות הזאת היא שנסחה את האופטימיות ביוסף למרות התלאות שפקדו אותו. הנסיבות שאליהן נקלע לא הכריעו אותו. להפך, הוא מצא תמיד את הדרך לשלוט בגורלו ולחיות מעל לנסיבות. הוא ידע שיד האלוהים מנחה מאחורי הקלעים את חייו, והוא ידע איך להקשיב לכל שהנחה אותו ולסור מאותם מעשים שאותו קול פנימי הרחיקו מהם. אחד מהמאפיינים של תהליך ההתבגרות הוא ההכרה שבחיים עלינו לעבור ניסיונות, לא קלים בחלקם, ורק מי שניחן בסבלנות ובראייה ארוכת טווח יכול להפיק את מלוא התועלת מהניסיון הקשה. אך הוא להועיל מייסר אותנו למען יהיה לנו חלק בקדושתו. כל מוסר בעת בואו אינו נחשב לשמחה כי אם לעצב. אבל אחרי כן ייתן פרי שלום וצדקה למתחנכים בו. על כן אמצו ידיים רפות וחזקו ברכיים כושלות, וכוננו נתיבות ישרות לרגליכם, למען לא יסתה הצולע, כי אם יירפא. אל העברים, פרק י"ב. יוסף הוא דוגמה לאדם שלא נכנע לפיתויים שניצבים בפני כל אחד ואחת מאיתנו. בתוכניות הקודמות התחלנו להשוות בין יוסף והאדון ישוע. נוכל אתה לסכם את נקודות הדמיון בין שתי הדמויות האלה. יוסף נשלח אל אחיו. את אחי אנוכי מבקש, אמר לאיש שפגש בדרך. גם ישוע אמר, לא נשלחתי אלא אל הצון העובדות אשר לבית ישראל. ושאול השליח אמר באיגרת אל הרומים, פרק ת' פסוק 3, גדול צערי וליבי דואב תמיד, עד כי הייתי מוכן להיות מנודה מן המשיח למען אחי שהם בני עמי, עצמי ובשרי, בני ישראל. אבל האחים של ישוע, כמו האחים של יוסף, סרבו לקבל אותו. הוא בא אל שלו, ואלה אשר לו, לא קיבלו אותו. אחיו של יוסף שנאוהו, משום שחלם שישלוט עליהם, וגם ישוע היה שנו, משום שטען שהוא בן האלוהים שנשלח להושיע את בני ישראל. האחים תכננו להרוג את יוסף, ואחיו היהודים של ישוע רצו להרוג אותו. יוסף הושלח אל הבור, שנועד להיות מקום מותו, וגם האדון ישוע נצלב ונקבר, במחשבה שבזאת גמרו איתו אחת ולתמיד. יוסף הוא עלה מן הבור והמשיך לחיות, וישוע קם לתחייה מן הקבר ביום השלישי. יוסף נמכר על ידי אחיו, וגם האדון ישוע נמכר על ידי אחד מתלמידיו. יוסף נמכר בעבור 20 כסף, וישוע נמכר בעבור 30 שקל כסף. יוסף נמכר על לא עוול בכפו, והוא לא יכל להתנגד למחירה. ישוע נמסר לשלטונות רומי על לא עוול בכפו, וגם הוא לא יכל להתנגד למסירה ולגזר הדין. פילטוס, הנציב הרומי, לא האמין להאשמות שהותחו כנגד ישוע, וגם פוטיפר כנראה לא האמין להאשמותיה של אשתו, ובשני המקרים גזרו המושלים את דינם של החפים מפשע, משיקולים שנוגעים בין היתר לדעת הקהל. יוסף מצא חן בעיני שר בית הסוהר, וישוע בעיני הצנטוריון הרומי. יוסף נכלל בין הפושעים, הוא בישר את השחרור של אחד מהם ואת דינו של האחר. והאדון ישוע נצלב בין שני גנבים, הוא ברח את האחד, את השני שפט לחובה. יוסף נשמע לאביו אפילו בשעה שהטיל עליו משימה מסוכנת. גם ישוע היה מוכן למשימה הקשה שהוטלה עליו באומרו, אבי, אם אפשר הדבר, העבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. אחיו של יוסף לעגו לו, וכאשר בא לבקרם בשכם, אמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא. כאשר היה ישוע על הצלב, סובל את התופת בכל גופו, לעגו לו אנשים שאמרו, אהה, ההורס את בית המקדש ובונה אותו בשלושה ימים, הושע את עצמך ורד מן הצלב. לאחר שנמכר יוסף לעבדות במצרים, ניתק הקשר בינו ובין אחיו למשך שנים רבות. גם הקשר בין ישוע לאחיו היהודים ניתק למשך אלפי שנים לאחר שקם לתחייה ועלה לשבת לצידו של אביו בשמיים. אבל כמו שהתחדש הקשר בין יוסף לאחיו, כך יתחדש במהרה בימינו הקשר בין ישוע לאחיו. והעולם פיתה את יוסף להשתתף במעשים שהיו מנוגדים לרצון האלוהים. והוא עמד בפיתויים ולא נכנע להם. גם האדון ישוע עבר ניסיונות שונים בחייו, ונשאר טהור ללא חטא עד יומו האחרון. יוסף היה למושיע של המדינה שבה חי, במובן החומרי, הוא הציל אותם מרעב. והאדון ישוע הוא משיאו של העולם כולו מכל הבחינות. לאור נקודות הדמיון שהעליתי כאן, אי אפשר שלא לראות ביוסף את הדמות שיותר מכל דמות אחרת בתנך מצביעה על המשיח ישוע. האם זה הרצון האל שיוסף יגיע לבית הסוהר? ובכן, נראה שזה היה בלתי נמנע ואפילו הכרחי שיוסף יגיע לשם, כמו שנראה מיד בפרק הבא. פרק מם, פסוקים 1 עד 3. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם, למלך מצרים. ויקצוף פרעו על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. ויתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. איננו יודעים מה היה החטאם של שר המשקים ושר האופים. קרוב לוודאי שנכשלו בארגונה של אחת מהמסיבות החשובות שארגן המלך. המצרים עבדו את המלך כאלוהים, וכל שגיאה מכוונת או לא הייתה נחשבת כפגיעה באל. וכך מצאו את עצמם השרים הממונים על ארוחות חצר המלוכה, באותו בית סוהר שבו היה כלוא יוסף. כנראה שהיה זה בית סוהר מיוחד לבעלי המעמד הגבוה. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, ויהיו ימים במשמר. שר הטבחים שהיה השר הממונה על בית הסוהר, הכיר מן הסתם את שני השרים האחרים, והוא דאג לכך שעבדו הנאמן יוסף יהיה משרתם הצמוד בבית הסוהר. כאן נסיים את תוכניתנו. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות.
She.